ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרא דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש דף נון ט עמוד א'. באמצע העמוד יש לנו ציטוט מהמשנה: סולם המצרי אין לו חזקה. היכי דמי סולם המצרי? איך נוכל לתאר סולם המצרי שלא יעורר הקפדה מצד אנשים אחרים באותו חצר, וממילא בגלל שזה לא יעורר התנגדות, בעל הסולם המצרי אין לו חזקה. אמרי דבי רבי ינאי, כל שאין לו ארבעה חבקים. אם מדובר בסולם שאין לו ארבעה שלבים, אז הוא נחשב קטן, הוא ממילא אין לו חזקה. חלון המצרי אין לה חזקה וכו'. במשנה היה תיאור על חלון המצרי. בעניין מצד המשנה היו שני סוגי סולמות, והמשנה לא תיארו אותם. מה ישנה אגבי סולם דלא מפרש במשנה? המשנה לא פירשה את השיעורים הקשורים לסולמות. ומה ישנה אגבי חלון דמפרש במשנה? היה פירוש לגודל אותו חלון שעליו אמרנו אין לה חזקה. תשובה: משום דקבאי יפלוגי רבי יהודה בסיפה, כי בסיפה של המשנה היה שיטת רבי יהודה שחלק על התנא קמא. אז רק צריכים להסתכל אחורה לדף נון ח' עמוד ב' ובמשנה, ושם רואים את אותו התייחסות של רבי יהודה, ששם דובר על החלון המצרית, מה זה לפי התנא קמא? זה חלון שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. על הדברים האלו בא רבי יהודה במשנה ואמר שאם יש מסגרת לחלון, למרות שהוא קטן, זה מראה שהוא דבר קבוע, קביעות, וממילא יש לו חזקה. אז כדי לחתור לרבי יהודה או להגיע לשיטת רבי יהודה, אז היה חשוב למשנה לתת את השיעורים של אותו חלון שעליו רבי יהודה התייחס. בצד יש לנו נושא, גם מבנה. הדגשנו פה צורת המעוין. זה מבליט מחלוקת המוראים אם בעל החצר יכול למחות על פתיחת חלון צורי למעלה מ-400. נכון, במשנה אמרנו שחלון צורי, שהוא חלון יחסית יותר גדול, והאדם שיושב בביתו רוצה לפתוח חלון כזה, אז זה, אם זה נשאר פתוח במשך 3 שנים, אז זה יכול להגיע לידי חזקה, הוא ישיג בזה חזקה, כי אחרת אנשים מתנגדים לחלון צורי. אבל מה אם החלון הוא היה בגובה כזה שקשה להסתכל דרכו לחצר? אותו הסתכלות, נקרא לזה בתחום איזה גריה, זה היה יכול להפריע לאנשי החצר. אבל אם זה מעל 400, זה קשה להגיע אליו, הרי גובה אדם 300. נחזור לגמרא. אמר רבי זירא, בעניין חלון צורי, למטה מ-400 יש לו חזקה ויכול למחות. אם הוא ממוקם תוך 400 מקרקעית הבית, מרצפת הבית, אז יש לו חזקה, ובעל החצר לא יכול לבנות. אם זה נשאר שם 3 שנים, בעל החצר לא יכול לבנות קיר ממולו, ויכול למחות, תוך הזמן הוא יכול להתנגן. למעלה מארבע אמות אין לו חזקה. אנשים לא מתנגדים לחלון בגובה כזה שעם החשש שיסתכלו דרכו, כי הרי זה גבוה. וממילא, ואינו יכול למחות. הם לא יכולים להתנגד לפתיחת חלון כזה. אנחנו נסכיר ברשבם, למעלה מ-400, מקרקע בית, אין לו חזקה, דאין חברו מקפיד. וכשבונה שכנו, אינו יכול לעקב עליו, ולומר לו, הרחק בניינך מן החלון שלי, שלא תאפיל עליי. שיכול לומר לו, זה השכן שרוצה לבנות קיר מימות, סתום אותו, שאין לך חזקה, ואם אין לו חלון שם, הוא ביקש עכשיו לפתוח חלון למעלה מ-400, אין יכול שכנו למחות בידו ולמנו. ודווקא חלון צורי, אבל החלון המצרי, זה החלון הקטן, בין למעלה, מדן הרמות, בין מלמטה, אין לו חזקה, וגם אין יכול השכן למחות, כאילו למנוע פתיחתו. זה עד כאן הם דברי רבי זירא. אנחנו נחזור לגמרא, ורבי אילא אמר, אפילו למעלה מ-400, אין לו חזקה ויכול למחות. כאן נקודת המחלוקת. לכן אתם רואים שאנחנו קבקבנו. לפי רבי זירא, למעלה מ-400, השכן לא יכול להתנגד על פתיחת חלון, אבל לפי רבי אילא, למעלה מ-400, השכן יכול להתנגד, אל תפתח. שואל את כמובן, למה בקופין עמידת סתום כאן מפלגי? האם המחלוקת בין רבי זירא ורבי אילא זה עד כמה מרחיקי לכת אנחנו ביחס להתנהגות שאנחנו קוראים מידת סתום, שכופין על בן אדם לא להיות כך. מה זה מידת סתום? זה מצב שאחד נהנה וזה לא על חשבון חברו. הרשב"ם בדיבור המתחיל רב אילא אמר אפילו למעלה מ-400, אף אגב דלת לחזקה, כוונה לבעל החלון, יכול למחות לביותי עשות שכנו שם חלון. זאת אומרת, בעל החצר יכול להגיד, אני לא רוצה שתעשה חלון, כי מראש שניים על הקמאי, ועכשיו הרשב"ם כבר מקדים את הגמרא, יש הסבר לזה, ולא ניכנס לזה, כי אנחנו רוצים לחוות את ההיסוס של הגמרא, את השאלה פה עניין, על עניין של מידת סדום. ונקפוץ קדימה ברשב"ם עוד כמה מילים. מידת סדום, אין מהנה לחברו, זה תיאור של אדם שיש לו המידה הזאת של מידת סדום, הוא לא רוצה להנות לחברו אף על פי שאין חסר בכך כלום. אז עכשיו, מי פה חשוד על מידת סדום? נמשיך בגמרא. למי חשוב הכוונה, לפי איזו דעה אנחנו חושדים שיש בפלוני מידת סתום, ובכל זאת אנחנו לא נכפה עליו להשתנות. הרשב"א ממשיך, לרבי זירא כופין. הרי מה רבי זירא אמר? שהבעל החצר לא יכול להתנגד לפתיחת חלון למעלה מ-400. למה הוא לא יכול להתנגד? כי עצם התנגדות לזה, זה משקף עמדה של אדם מסדום. הרי בעל החצר לא מפסיד, ואותו בעל הבית שרוצה לפתוח, הוא יהנה מזה שיש לו חלון שם למעלה מ-400. אז רבי זירא שמע, הוא לא יכול להתנגד, כי כופין, אנחנו הבדין, כופין על אותו בעל החצר, אתה לא יכול להתנגד. למעלה מ-4, אין מניחין אותו למחות. שהרי אינו חסר כלום, אותו בעל החצר לא חסר, לא מפסיק בכך שהבעל הבית פתח חלון לכיוון החצר למעלה מ-400. ולרבי אילא הרשב"ם אומר, אין כופין ויכול למחות. הבדין לא יעמדו נגד אותו בעל החצר, הוא רוצה למחות, בבקשה, הוא יכול למחות. אז האם זה באמת נקודת המחלוקת בין רבי זירא ורב אילה? נחזור לגמרא. לא, זה לא נקודת המחלוקת. דקולי אלמה קופין. בכל הדעות, זאת אומרת, רבי זירא ורבי אילה, אם יש בן אדם שאותו הוא עצמו לא מפסיד, ובכל זאת הוא רוצה למנוע הנאה מהחבר, אנחנו אומרים לו, אתה לא יכול להתנגד. טוב, אם כן, השאלה, אם לכולי אמר קופין על מידת סדום, למה לפי רבי אילה, הבעל החצר יכול למחות? איזו הפסד יש לו בזה שבעל הבית פותח חלון למעלה מ-400? ושאני הכה, פה יש חיסרון. הוא כן מפסיד, אמר לי, הבעל החצר שרוצה להתגונן על פרטיותו, יכול להגיד לו, זימנין דמוטפית שר שיפה, יכול להיות שלפעמים תניח מתחת לחלון שלך בתוך הבית, שהוא אותו חלון הוא גבוה אמרנו, אבל תניח שם תשים שם שר שיפה ספסל תותח מתחת לחלון וקיימת וכחסית אתה תעלה על הספסל ואז בקלות תוכל להסתגר דרך החלון לחצר שבו אני נמצא וזה פוגע על הפרטיות שלי. אנחנו נמשיך בגמרא. ההוא דעתה לקמי דרבי עמי. מקרה שמי שרצה לעשות חלון צורי, אותו חלון גדול למעלה מ-400, וחברו רצה לעקבו למנוע ממנו. אז מקרה כזה בא לפני רבי עמי, שדרי לקמי, ורבי עמי שלח אותו לקמי דרבי אבא בר ממון. אמר לי, עביד לי כרבי אילה. מה זאת אומרת? שהוא יכול למחות. אמר שמואל, ולאורה, אם פתיחת החלון זה היה לצורך אור, אפילו כל שהוא, יש לו חזקה. נסתכל ברשב"ם, אמר שמואל, ולאורה אפילו כלשהו יש לו חזקה, חלון העשוי להיכנס ממנו אור במקום אפל, לא בעינן חלון מצרי, לא רק חלון מצרי, אלא אפילו כלשהו יש לו חזקה. חלון העשוי לאורה, מילתא דקביעותא, דכל הימים אדם צריך לאורה, זה דבר שישאר שם בצמיתות, וכיוון שעשה חלון זה, לכל הימים עשה אור. הוא עשה זה להיות שם קבוע, והיה לו לבעל חצר למחות בתוך שלוש שנים, ומדלו מיכה יקלמי מרדי ברשותו עשה, שבעל החצר יקנה זכות רשות לבעל הבית לפתוח חלון הזה, חלון לצורך אור. הוא מתניתין לאו בחלון העשוי לאורה מהירי, אלא בחלון העשוי לשמור גינות פרדיסים דרך החלון. המשנה דיברה על חלון שהוא שם לא להכניס אור, אלא לאפשר לבעל הבית להסתכל דרכו החוצה לגינות, לפרדיסים שברשותו לשמוע עליהם דרך אותו חלון. אנחנו חוזרים לגמרא פה, המשנה, שורה האחרונה. נדבר כעת על זיז. זיז זה נגיד מוט או קרש שבולט החוצה מקיר הבית להעביר חצר חברו. הזיז עד תפח יש לו חזקה. הביטוי עד תפח לי היה קצת מטעה. זה לא עניין פחות מתפח ועד תפח, אלא ההפך. מזיז שהוא ארוך עד ממשיכים כאילו שיעור קטן יותר עד תפח יש לו חזקה. זאת אומרת, אם זה נשאר באוויר חצר חברו, ודאי אם זה נשאר שלוש שנים, בעל החצר לא יכול כבר למחות, כי זה עד שיעור תפח זה דבר נגיד משמעותי, ואם זה היה מפריע לבעל החצר הוא היה צריך למחות. ואם הוא שתק, סימן שהוא מכר את הרשות או הקנה את הרשות לבעל הבית להשאיר את הזיז הזה באוויר חצרו. גם ברשפם, נסתכל ביחד, שלוש שורות מהסוף, הזיז עד טפח יש לו חזקה, מי שיש לו כותל סמוך לחצר חברו, והוציא זיז, טפח, בולט מכותלו לחצר חברו, הביא חזקה, ואין בעל החצר יכול לבנות שם בניין לסתור את הזיז. דקולי הילואה ושוויק לבעל חצר, לא זיז, זיז, טפח בחצר ולא רשותו. כפי שאמרנו מקודם, שאנשים לא היו משאירים לזה שיש לו הקיר של הבית, להבליט, להעביר חצרו, כזה דבר, שיעור טפח. ואם הוא כן נתן לו או שתק, סימן שהוא יקנה לו זכות לעשות את זה, שהרי יכול למחות, כי לקטן יבזים. יש לו זכות למחות על כזה דבר, או מדלו מיכה בתוך שלוש, יקן למימר, דברשותו, הוציא, כנראה שהוא הסכים לזה. זה הכוונה עד טפח, זה יש לו חזקה. נמשיך במשנה בעמוד ב' ויכול למחות, כפי שאמרנו, אם בעל הבית, בעל הקיר הזה, חיבר זיז שיעור טפח או יותר בולט לכיוון החצר, בעל החצר היה יכול למחות. הרשפם למעלה ויכול למחות, כלומר, הבעל הוציא זיז טפח, בתחילה לחצר חברו, יכול למחות בו בעל החצר שלו למעלות אוויר חצרו. עכשיו הרשב"ם ממשיך הסבר שממש מסביר את כל העניין. הוא ממשיך ולא אמרינן זה נהנה וזה אינו חסר, אלו זה שיש זיז בולט לאוויר חצרו, בעל החצר יכול למחות, וזה לא בעיה של מידת סדום. זה הכוונה, לא אומרים שזה נהנה, בעל הזיז יהנה וזה אינו חסר, שבעל החצר לא חסר, מה אכפת לו, זה ודאי ייקח חיסרון. כי נאמרינה בגמרא גבי זיז פחות מטבח, זה הגמרא תדון בעניין זיז הפחות מטבח, דמי גדול משתמש בעל גג בזיז מאחר שיש השתמשות בזיז, אנשים תולים דברים מהזיז, רואה בחצר ויקח הסקריה, זה מה שיכול להפריע לבעל החצר. חזרה למשנה, פחות מטפח, אין לו חזקה, ואין יכול למחות. אם מדובר פה בזיז פחות מטפח, ובעל החצר למשל יוצא לבנות שם, הוא יכול לבנות, כי אנשים לא מקפידים על דבר שהוא פחות מטפח. מה זה אינו יכול למחות? אז על זה הרשב"ם אומר, בואו נמתין לגמרא להסביר את זה. חזרה לגמרא, וראוי לציין, כפי שאנחנו נוהגים מתחילת המסכת, שאם יש לכם ספר פירוש חי, ספר הציורים, כדאי מאוד לעזר בו מתי שאפשר. הגמרא, ויש לנו נושא שכתבנו בשוליים בצד, הסבר לדברי רבי מני. רבי מני יופיע בגמרא, ואנחנו נסביר את דבריו שהוא אומר, החזיק בטפח, החזיק בדלת. מה הכוונה? הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי מני, ואמרי לה גרסה אחרת בשם, אמר רבי יעקב, אמר רבי מני, החזיק בטפח, החזיק בארבע. מי, ארבע הכוונה, ארבע טפחים. מי כאמר. עכשיו, הרשב"ם הוא מסביר הקושי שבמשפט הזה. מי כאמר, דמשמע, דאחי כאמר, שאם יחזיק בצד זיז ארוך טפח, כאן הוא, אני מדגיש, המשמע מסביר את ההווה מינה, את מה זה משמע. אז שאם הוא יחזיק בצד זיז טפח, שאורכו טפח פולט לכיוון החצי האוויר, בתוך האוויר החצי הטפח, יכול להוציא כמו כן זיז ארבעה טפחים. וכיוון דהחזיק בזיז טפח, החזיק נמי בארבעה. הוא אומר דבר לא טיימה הוא, זה דבר שהוא אין לו טעם, זה אפילו קשה להסביר אותו, שאם נתרצה לא בעל החצי בטפח, לא נתרצה לא בארבעה, מזה שבעל החצי שתק על זיז טפח שבלט לאווירו, זה לא אומר שהוא יסכים לזיז פי ארבע באורך, אז מה הכוונה בדברי רבי מני שאם יחזיק בדבר יחזיק בארבע? אמר אביי, אחי אמר, יחזיק רוחב טפח במשך ארבע, יחזיק ברוחב ארבע. האמת היא שגם זה אני לא חושב כל כך ברור, זה לא הסבר רשב"ם. אז שוב פעם נסתכל ברשב"ם. הכי גמר, החזיק בזיז שהוא רוחב טפח באורך דלת טפחים בולט מן הכותל לחוץ. החזיק נמי בזיז שהוא רחב בדלת על דלת אורך. וכיוון דהניח לו אורך של מקום חשוב, נתרצה לו נמי ברוחבו. די אין מקום חשוב בפחות מארבע על ארבע, על ארבע. אם נתאר לעצמנו שהיה זיז בצורת דף, כמו מדף, שבלט מהקיר הבית לתוך אוויר החצר טפח, ואותו מדף היה לו אורך של ארבעה טפחים, במצב כזה אותו בעל הקיר יכול לשים שם מדף שמידותיו יהיו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. הרשב"ם ממשיך והוא הדין שאם יחזיק ברוחב טבע במשך עשרה, לא החזיק קיים ברוחב ארבעה. אבל אם החזיק ברוחב טפח במשך שלושה טפחים, לא החזיק ברוחב שלושה, אלא מה שהחזיק החזיק ולא יותר. אנחנו נחזור לגמרא. פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות. לפני שנתקדם בגמרא, רק הברה או תיקון לאחי כמר שאמרנו חמש שורות מראש העמוד. כוונת דבריו של רבי מני, החזיק בטפח, החזיק בארבע, אביי אמר שאחי כמר החזיק רוחב טפח. הכוונה לרוחב טפח זה הזיז עצמו, הדיקט הזה, הוא או הקרש הזה היה לא רוחב טפח במשך ארבע. הכוונה הוא בלט לאוויר החצר ארבעה טפחים. אם זה מה שהיה, אז יש לאותו בעל הזיז רשות החזיק ברוחב ארבע. הכוונה יכול להמשיך את הזיז לאורך הקיר שלו במקום הרוחב של טפח של הזיז עצמו, יכול להרחיב אותו להיות ארבעה טפחים לאורך הקיר. אז נוצר מין מדף ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אנחנו נחזור על מה שקראנו מקודם. פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות. הזיז שבולט מקיר מהכותל לאוויר החצר, אם הוא פחות מטפח, אז גם אם הוא נשאר שם שנים רבות, הוא לא מקבל חזקה. מצד שני, בעל החצר לא יכול להתנגד למציאות זיז קטן כזה. אנחנו רק נזכיר את המעוין, והזכרנו את זה מקודם, שיש מחלוקת רב הונא ורב יהודה לגבי זיז פחות מטפח, אם בעל החצר יכול למחות בבעל הגג שלא יוציאנו או שלא להשתמש בו. אמר רב הונא, לא שנו מה שהמשנה אמרה אינו יכול למחות, אלא בעל הגג ובעל החצר. בעל הגג הוא בשבילנו הוא בעל הזיז, הוא לא יכול למנוע ממנו, מבעל החצר, להשתמש בזיז, אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות. אבל הפוך כן, בעל החצר יכול להגיד אני מתנגד להוצאת זיז פחות מטפח, או אם כבר יש, אני לא רוצה שתשתמש בו. רבי יהודה אמר, אפילו בעל חצר בבעל הגג אינו יכול למחות. אף אחד בזיז פחות מטפח יכול להתנגד. גם בעל החצר לא יכול למנוע שימוש על ידי בעל הגג בזיז פחות מטפח. מה יכול להיות יסוד המחלוקת? למה בהזק יעק המפלגי? אולי נקודת המחלוקת זה אם אנחנו, איך נתייחס למה שכבר למדנו בעריכות, בתחילת המסכת, הזק יעק, זה הפלישה לפרטיות של הבן אדם. דמור סבר, רב הונה בדעה שמי הזק, ולכן רב הונה אמר, שבעל החצר יכול להתנגד בשימוש בזיז הזה של בעל הגג. כי אם בעל הגג ישתמש בזיז, הוא יסתכל בחצר, וזה מפריע, ולפי רב הונה, זה אפילו עכשיו הזק. ומור סבר רב יהודה, שאמר שאף אחד לא יכול להתנגד, לאו שמי הזק. לא. זה לא המחלוקת ביניהם, זה כולי אמר שמי הזק. כולם מסכימים ש... זה שמסתכל שטח פרטי של השני זה נקרא הזק. ושאני הכה שיטה רב יהודה פה צריכים להסביר אותו, פה זה שונה. תראה מלא בעל הגג יכול לטעון נגד בעל החצר לתשמישת לא חזי. הוא זיז כל כך קטנצ'יק, זה לא ראוי לתשמיש, לשימוש, למי חזי, למה זה ראוי? למיטלה בי מידי. אפשר אולי לתלות, חבל דק יכול לסובב כזה זיז, אז אפשר לתלות על הזיז דברים. זה מהדרנה אפי ותלינה בי. אני אסובב את ראשי, אני לא אסתכל בחצר שלך בזמן שאני תולה דברים על אותו זיז, ולכן אין לך ממה לדאוג, אין כאן פלישה לפרטיות שלך. וידך רב הונה אמר לי, לפי רב הונה בעל החצר יכול להגיד אפילו בשומעו הטיעון הזה, הוא יכול להגיב זימנין דבעיתת. כדי לתלות על אותו זיז אתה צריך להתקרב לשפת הגג, יש בעיטה כוונה פחד, בן אדם יכול לפחד, אולי לחשוש, אולי הוא ייפול חלילה, ואז באותו שנייה הוא מסובב את הראש לכיוון החצר רק כדי לשמוע לעצמו, והוא יראה את בעל החצר או דברים הפרטיים שלו, וזה כן מהווה בעיה של הזק ראייה. המשנה, לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים. זאת אומרת, אם יש לאדם קיר סתום קלאפ של ביתו למשל שפונה לכיוון חצר שותפים, אסור לאותו בעל הבית לפתוח חלון, ליצור חלון. לקח בית בחצר אחרת, יש אדם שיש לו בית שיש חלונות לחצר השותפים, אותו בן אדם קנה בית שפונה לחצר אחרת, לא יפתחנה בחצר השותפים. אבל באותו בית שכעת הקיר לכיוון חצר השותפים סתום, אסור לפתוח שם חלונות. בנה עלייה על גבי ביתו, לא יפתחנה לחצר השותפים, פתח מהעלייה ישועות לחצר, אלא אם רצה בונה את החדר לפנים מביתו, ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו. טוב, המשפטים האחרונים אנחנו נמתין לגמרא לפרשם. שואל הגמרא, מהי עירייה לחצר השותפים, בתחילת המשנה היה דין שאסור לאדם לפתוח חלון בכיוון חצר השותפים. אפילו לחצר חברו נמי לא. נסתכל ביחד ברשב"ם, מה יהיו לחצר השותפים הרבים? דלא יפתח דמשמע, מפני שהם רבים חיישין על שלא יעשה להן הזק ליד. אבל יחיד, אפילו יחיד נמי אסור להזיקו, וכך אפילו חצר חברו נמי לא. אז למה המשנה בקריאה ראשונה משמע שהאיסור פתיחת חלון זה מוגבל לחצר שיש בו כמה אנשים? ואם זה היה חצר פרטי יהיה מותר? את שאותו שיקוש של הזק ליד. נחזור לגמרא, לא מבעיה, כמר סגנון המשנה זה בסגנון לא מבעיה. מה הכוונה? לא מבעיה לחצר חבר עוד או לא. אין צורך ללמד דבר כל כך פשוט שאסור. אם מדובר בחצר פרטי שאותו בעל הבית לא יכול ליצור חלון במקום שלא היה, אבל לחצר השותפים תיאמר לי, אבל זה כאן הווה אמינא. מה הייתי חושב בלי המשנה? אותו בעל הבית כלפי חצר השותפים היה יכול לומר, תראה מלא, סוף סוף הכבית הצטנוי מיני בחצר, מאחר שאני שותף בחצר, כשאני יורד לתוך החצר ואתה חושש שאתה לא רוצה שאנשים יסתכלו עליך, אז היית בכל זאת היית צריך לשמור על עצמך מלעשות דברים צנועים, בגלל נוכחותי באותו חצר. אז אם היה חצר משותף, מאחר שאתה בכל מקרה מגונן על עצמך, מה הבעיה אם אני אפתח חלון מהבית לכיוון החצר? כמה שמלן, המשנה מחדשת לנו את החשיבה הבאה. אמר לי אותו שותף בחצר יכול לטעון נגד, עד העידנה, עד עכשיו לפני שפתחת חלון בחצר אבל באינה הצטנוי מנך, אבל כשהיית בבית לא הייתי צריך להצטנע ממך, כי לא היה לך שום אפשרות לראות אותי מאותו קיר סתום של ביתך. אשתה, אבל עכשיו שתפתח חלון מביתך לחצר, אפילו בבית נמי, באינה אצלוי מנך, אפילו כשאתה שוהה בבית, אני אצטרך לשמוע על עצמי ממך, לשמוע על הפרטיות. עכשיו, מה שאמרנו, אגב, זה אחד משני פירושים שמופיעים ברשב"ם, אנחנו נקטנו בהסבר השני, שמופיע שם אצל הכוכבית שלנו. תנו הבנן. מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפים, ואותם הבינו גרשום מוסיף שאותם בחצר לא מיחו מיד אלא אחר כך, ועל זה מדובר שהוא הבעל החלון, זה שפתח את החלון, שהוא יצר את החלון, הוא טוען שהוא עשה ברשות בני החצר. הוא בא לפני רבי שמואל ברבי יוסי, אמר לו, החזקת בני, החזקת. רבי שמואל בדעה שלאלתר יש חזקה, זאת אומרת שביום שהוא יצר את החלון, אם בני החצר שותקים, אתה משיג בזה חזקה, והם לא יכולים למחות אחר כך. והרשב"א מביא את הרקע או המקור לסברה כזאת. אבל יש עוד דעות, נמשיך בגמרא. ובא לפני רבי חייא, אמר יגעת ופתחת, לך יגע וסתום. כמו שאתה יצרת את החלון, תסתום אותו. הוא סובר שאין חזקה בפחות משלוש שנים, וכנראה כמובן המחאה פה אמנם לא הייתה לאלתר, אבל היה בתוך שלוש שנים, לכן אין חזקה. אמר רב נחמן, נמשיך בדף סמך עמוד א', בראש העמוד, עם משפט שאחר כך נראה הסברו ברשב"ם. ולסתום לאלתר אבי חזקה, שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותק. עכשיו נסתכל ברשב"ם. ולסתום, אם החזיק בחלון שלוש שנים בחצר השותפים ובא חברו וסתמו, איך? שבנה כותל כנגדו מאוד קרוב לחלון, והוא שתק. אותו בא לחלון, שתק. לאלתר אבי חזקה לזה הסותם, שלא יפתח עוד חברו אלא ברשותו. וחזקת שלוש שנים שהיה חלונו פתוח אינה כלום. הוא לא יכול, אותו בעל החלון לא יכול לסמוך על כך שהיה לו חזק במשך שלוש שנים, מאחר ששתק כשסתמו זה. למה הכל, בוא נגיד, מתחיל מחדש? שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותק. הרשב"א ממשיך, הוא מדי שתק מזה שבעל החלון שתק בזמן ש ממש סתמו לו את החלון על ידי בניית הקיר צמוד אליו. עוד אלה תשאלו כדין החזיק מעיקרה, זה מראה שכבר מההתחלה לא היה לו, לא קיבל רשות לפתוח אותו חלון לכיוון אותו חצר. חוזרים לגמרא, לקח בית בחצר אחרת, לא יפתחנו לחצר השותפים. אותו בעל הבית קנה בית שני שנפתח לחצר סמוך. מאוד כדאי להשתמש בספר פירוש חי כדי להבין את הקטע הזה. אז אותו בית שני כעת בשעת הקנייה נפתח לחצר סמוך, לא לאותו חצר שעליו אנחנו נדבר. והמשנה אומרת, אותו בעל הבית שכעת מחזיק שתי בתים, הוא לא יכול, אותו בעל הבית שמחזיק כעת שני בתים, הוא לא יכול לפתוח אותו בית שני לחצר השותפים. זאת אומרת, החצר הראשון שביתו הראשון באמת היה נפתח אליו. שואלת הגמרא, מי טיימה? למה הוא לא יכול לפתוח אותו בית שני לחצר השותפים? תשובה, מפני שמרבה עליהם את הדרך. זה ביטוי ש בתרגום המילולי אולי מפספסים את ההבנה. מרבה להם את הדרך, הכוונה, הוא גורם לכך שיש יותר דיירים, יותר אנשים שיכנסו לחצר השותפים. שוב פעם, בשעת הרכישה מבית השני לחצר השותפים לא היה גישה. עכשיו שהוא רוצה לפתוח דלת להיכנס לחצר השותפים, עד עכשיו היו פחות אנשים עוברים בחצר, ועכשיו אתה מרבה עליהם את המסתובבים שם, ואנשים המקוריים יכולים להתנגד לזה. אז יש כאן איסור של ריבוי, לגרום לכך לריבוי אנשים בשטח. אימה סיפה. טוב, נמשיך בציטוט המשנה. אלא אם רצה בונה את החדר לפנים מביתו, בונה עלייה על גבי ביתו. טוב, אם יש לאדם בית, הוא יכול להוסיף חדר יותר פנימה, או לבנות עוד קומה על גבי ביתו, זה התרגום המילולי כמובן, ויכניס שם דיירים, ואותם דיירים יסתובבו בחצר, באותו חצר שחצר השותפים, ולא מרבה עליהם את הדרך. אז עכשיו מי יאכליס אותו חדר? הדיירים חדשים, או אותה עלייה. זה לא בעיה של מרבה עליהם את הדרך, והמשנה לא מתנגדת לזה. הגמרא עונה, אמר רב הונא, מה חדר? מה הפירוש חדר פה? זה לא תוספת חדר חדש, אלא שחלקו לשניים. היה לו נגיד חדר גדול, והוא בנה מחיצה באותו חדר, לא תוספת בנייה, פשוט חילק חדר גדול לשניים, שני חדרים קטנים. ומה היה עלייה? אפתאי, היה לו חדר, ותקרת החדר, תקרת הבית שלו, תקרה גבוהה. יש כאלו בתים, אנשים מכירים אותם, עם תקרות גבוהות, כל כך גבוה שיכול לחצות בגובה ולבנות, להפוך חדר אחד עם תקרה גבוהה לבעצם שתי קומות, אבל בלי להוסיף בנייה מבחוץ, פשוט חצה בגובה את החדר. אז יש לו קומת כניסה וקומה עליונה. אם, וזה מה שאנחנו לומדים, אם ריבוי אוכלוסין נגרם על ידי תוספת בנייה מבחוץ, זה אסור. זאת אומרת, אם יש התנגדות, יכולים השותפים הנוספים בתור חצר להתנגד. אבל אם אתה רוצה להשתמש במבנה הקיים מבחינת קירות חיצוניות בלי להוסיף, אין מה שמונע מבן אדם להכניס כמה שיותר, כמה שאנשים שהוא רוצה לתוך ביתו. אז מאחר שהוא חילק את המבנה הקיים, או בבניית קיר באמצע, או ביצירת רצפה באמצע גובה המבנה הקיים, כפי שאמרנו, זה לא נחשב בגדר, או זה לא כלוא באיסור שמרבה עליהם את הדרך. עד כאן שיעורנו להיום.